הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, זין באייר תשע"ה, מסכת כתובות, דף פי ג'. הנכם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בשיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום חף בית לעומר, והוא יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את כל הימים טובים שהיו לעם ישראל, ימים שבהם לא הספידו ולא התענו. והיום הזה, זין באייר, היה יום טוב על כך שנחנכה חומת ירושלים. הגאון רבי יונתן אייבשיץ כותב בספרו יערות דבש, חלק א' דרוש ד', ובדוק ומנוסרי מתפלל אדם שחרית וקריאת שמה בכוונה, שבו ביום יזכה לדבר מצווה ויצליח בעסקיו, ואף שלשעה יחשוב שאינו, בסופו ימצא שכנו, ואין צריך לומר שיצליח בו ביום בתורה ומצווה גוררת מצווה, וכן להפך. אוי לי על שברי בעת שאיני מתפלל בכוונה כראוי כל היום, אין שמועתי בתורה מכוונת וקראים על ביש, ולהפך היא מזק והשווה להשם יקרות לבבי, בתפילה לחוני נדעה כי דלותי עד מאוד, אף הוא ירחם עליי להאיר עיניי בתורתו. ולכן עם נבון וחכם, אל תאמרו זה עדיף מחברו לרוב שכלו ועוצם חוכמתו ובינתו. לא כן הוא, שקר נחלתם. רק מתת השם הוא כאשר נוכיל טובו וחסדו הגדול ברוב תפילה ותחנונים. ואין לך דבר שמזכה לאדם להשיג ישרות התורה ולפענח מצפונים בדרכי יושר ואמת, אלא להתפלל להשם בדמה, שישו וירחמהו, כי כל שומע תפילה ובקרוב לכל קוריו באמת. עד כאן לשונו הקדושה של הגאון רבי יונתן אייבשיץ. בשמחה ובטוב לבב, אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעורנו הוא המשך הסיכום על דפים נונדלת עד עין דלת ממסכת כתובות, פרקים חמישי, שישי ושביעי מן המסכת, ואנחנו ממשיכים את סיכומנו מדף סמך זין. רבי אלעזר ברבי צדוק ראה את ביתו של נקדימון בן גוריון מלקטת צהורים מבין תלפי סוסים, וקרא את הפסוק, אם לא תעידי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיותייך. וראי את גדיותייך. אל תקרי גדיותייך, אלא גביותייך, שאם לא תתני לב כנסת ישראל לשמור את התורה, סופך לצאת ולראות את גופך. הכניסה לו חתיכות זהב שמין אותן בשוויין, ואין פה חתים חומש כשומת מטלטלין. ולא מוסיפים שליש ככספים. לפי התירוץ השני היינו רק חתיכות גדולות של זהב, אבל בחתיכות דקות שנופלים מהם, חתיכות כשמשתמש בהם דינם כמטלטלין, כי יש בהם פחת. ויש אומרים דהיינו דווקא באפקת זהב. הכניסה לו דינרי זהב, היוצאים רק על ידי הדחק, לתנקם הזה נחשב ככספים. לרבן שמעון מגמליאל דינם כחתיכות זהב ששמים אותם בשוויים. פסמים של אנטוכיה, גמלים של ערביה, בגדים של בי מחסיה, סקים של רודיה, חבלים של כמחוניה, הועיל והם עיקר סחורתם, הרי הם ככספים להוסיף שליש בשומת הכתובה. רב הסבר בתחילה שארנקים מלאי מאות של מחוזה גובים כתובה מהם, שעיקר סמיכות דעת אנשים עליהם, והם אינם כשאר מטלטלין של יתומים שלא משועבדים לבעל חוב. אבל כשרב הראה שמיד כשמוצאות אנשים שגבו את כתובתם קרקע, קונות אותה באותן מאות, נמצא שעיקר סמיכות דעתן על הקרקע ורב החזר בו. המסיע את ביתו סתם, לא יפחות לה לנדוניה מ-50 זוז מזוזי מדינה. וכן גבי צדקה, המסיעין יתומה לא יפחתו לה מכך, אם יש בכיס של צדקה יותר, מפרנסים אותה לפי כבודה. פסק אביה להכניסה ערומה, יחסן הבעלה בעודה בבית אביה. יתום ויתומה שבאו לזון מן הצדקה, היתומה קודמת ליתום שדרכו של איש לחזרה לפתחים השאין כן האישה. וכן לעניין נישואי, נישואי היתומה קודמים שבושתה מרובה משל האיש כשהיא איננה נשואה. יתום שבא לישא, סוחרים לו בית, מציעים לו מיטה וכל כלי תשמישו עמו, ואחר כך מסיעים אותו אישה, שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו זה בית, אשר יחסר זה מיטה ושולחן. לא, זו אישה. די מחסורו מצווים לפרנסו ולא לעשירו, אשר יחסר לו, אפילו סוס לרחוב עליו ועבד לרוץ לפניו, אם היה רגיל בכך. הלל הזקן לקח לעני בן טובים, סוס לרחוב עליו ועבד לרוץ לפניו, פעם אחת לא מצא עבד, ורץ הלל בעצמו לפניו ג' מילין. אנשי גליל העליון לקחו לעני בן טובים ליטרה בשר של עופות בכל יום, אף על פי שדמיהם יקרים, מפני שהיה מעונג. יש אומרים שקנו בשר בקר בליטרה מאות, ויש אומרים שקנו ליטרה בשר בקר, והחידוש הוא שהיה זה בכפר קטן והיו שוחטים בהמה בשבילו בכל יום, למרות שלא היה למי למכור את שאר הבשר. רבי נחמיה שאל לעני שהיה רגיל בבשר שמן ויין ישן, האם רוצה לגלגל עמו בעדשים, האם רוצה לאכול איתו רק עדשים באותו יום, וגלגל עמו ומת עני. אמר רבי נחמיה לעצמו, אוי לו לזה שהרגו נחמיה, מפני שהוא לא היה צריך להיות מפונה כל כך. רב השאל לעני שביקש מזונות, והיה רגיל בתרנגולת פתומה ויין ישן, שואל אותו רב האם הוא לא חושש למה שהוא דוחק את הציבור בהוצאותיו המרובות. השיב לו העני שאינו אוכל משלהם אלא משל הקדוש ברוך הוא, כדכתיב, עיני חול אליך יסבר ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בעיתו כל יחיד, לפי מה שהוא צריך. פתאום הגיע אחותו של רבא שלא ראתה אותו 13 שנה, ולכבודו הביאה תרנגולת פתומה ויין ישן. למדה הגמרא מהפסוק, אהבת תאוויתנו, אהבת למי שאין לו ואינו רוצה להתפרנס מהצדקה. לרבי מאיר נותנים לו לשם הלוואה וחוזרים ונותנים לו לשם מתנה, ולחכמים פותחים לו לשם מתנה. ואם אינו רוצה, נותנים לו לשם הלוואה ואחר כך לשם מתנה. ולרבי שמעון אומרים לו, אבי משכון וטול, כדי שיחשוב שזו הלוואה, ואם אין לו משכון, נותנים לו בלעדיו. ומהמילה תאוויתנו למידים, למי שיש לו ואינו רוצה להתפרנס אלא מן הצדקה, לרבי יהודה נותנים לו לשם מתנה וחוזרים ונפרעים ממנו לאחר מותו, ולחכמים אין נזקקים לו כלל, מה שנאמר תאוויתנו דיברה תורה כלשון בני אדם. ברוק והיה מניח בכל יום 4 זוזים לעני אחד בחור הציר של הדלת, פעם אחת רצה אני לראות מי הנותן לו, ורדף אחרי מרוקווה והתחבו מרוקווה ואשתו תוך כדי ריצה בתנור לוהט, ונשרפו מקצת רגליו של מרוקווה ולא של אשתו, והסבירה לו שזכותה על הצדקה גבוהה יותר מפני שהיא נמצאת תדיר בבית ומהנה את הנעים באוכל, מה שאין כן בעלה מענה אותם במאות והם צריכים לתרוח ולקנות צורכי הסעודה. מה שנכנסו לתנור כי נוח לו לאדם שימסור את עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים כמו שמצינו אצל תמר ויהודה. מרוקווה היה שולח 400 זוזים לעני אחד מדי ערב יום הכיפורים. פעם אחת שלח ביד בנו וחזר ואמר לאביו שאין עני צריך לכך משום שמזלפים בביתו יין ישן. אמר מרוקווה סימן שהוא מפונה כל כך וכפל את נתינתו. בשעת פטירתו של מרוקווה אמר לאביו את חשבונותיו של הצדקה, והיה כתוב שהוא נדב 7,000 דינרי סינקי. אמר צידה קלה, הכינותי לדרך רחוקה, עמד וחילק חצי מנכסיו לצדקה. ודווקא בחיים אסור לאדם לבזבז יותר מחומש, שמה ירד מנכסיו, אבל לאחר מיטה מותר. רבי אבא היו לו זוזים בסודרו שהפשילו לאחוריו, ומשם נטלו העניים כדי צורכן, והיה מטה ומצדד עיניו לאחוריו מפני הרמאים. רבי חנין היה רגיל לשלוח מדי ערב שבת לעני אחד 4 זוזים, פעם אחת שלח ביד אשתו, וכשחזרה טענה שאינו צריך לכך, ששמע שאומרים לו, במה אתה סועד, במפות פשטן לבנות או במשי צבועות? אמר רבי חנינה, זה מאמרו של רבי אלעזר, בו ונחזיק טובה לרמאים, שאלמלא הם היינו חוטים בכל יום שמעלים עין מן העניים, וכל המעלים עינו מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. היות ויש רמאים, אז יש לנו תירוץ למה אנחנו לא נותנים, כי אנחנו חוששים שהמבקשים הם רמאים. המקבל צדקה ולא צריך לכך, וכן המראה עצמו כאילו עינו סמויה, ושאר מומים אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך. מי שאין לו 200 זוז, ראוי ליטול לקט שכחה ופאה, ואין מחייבים אותו למכור את ביתו וכלי תשמישו. מה ששנינו שימכור וישתמש בפחותים הם, לרב זביד מיטה ושולחן לא צריך למכור, כוסות וקערות צריך. לרב הבריידה רבה, סתם כלים אין צריך, ורק אם היה משתמש במחרשה של כסף, ימכור וישתמש בשל נחושת. לרב פאפה, קודם שגובה לא צריך למכור, אבל אם נטל שלא כדין לקט שכרה ופאה, כאשר היו לו 200 זוז ולא היה עני, בידין גובים ממנו מה שנטל. אם אין לו כדי לשלם, מוכר כלי תשמישו היקרים ומשתמש בפחותים. יתומה שהסיעתה אימה או אחיה מדעתה ולא כתבו לה כפי מה שראוי לה, כשתגדיל יכולה להוציא מהם. יתומה שבא להינשא נותנים לה נידוניה מנכסי האב, לרב יהודה כפי עומד האב, לפי מה שנתן לביתו שהשיא בחייו. ואם לא השיא בחייו, עומדים דעתו אם היה וטרן או קמצן. וכן סובר רבי, שאם אפשר לעמוד את סוף דעתו, נותנים לו לפי זה, ורק אם אי אפשר, נותנים לה איסור מנכסיו. לחכמים לעולם נותנים עשירית מהנכסים ואפילו השיא בחייו. שמואל רבא ורב חיסדא פסקו כרב יהודה ורבי. בת יתומה הניזונת מן האחים שמים הנכסים אם היה עני או עשיר, וכפי זה נותנים לה מזונות וכסות. אם יש כמה בנות יתומות, הראשונה נוטלת איסור נכסים, השנייה איסור ממה ששאירה הראשונה וכן הלאה. ואם באו כולן להינשא כאחת, נוטלת האחת איסור, השנייה איסור ממה ששאירה וכן כולם, וחוזרות וחולקות בשווה. הבנות שבגרו נישאו, איבדו את מזונותיהם, ואת פרנסתם לרבי לא איבדו, את הנדוניה הם לא איבדו. אם היא חטאה כשנישאת, ואם ניזונת מהם גם אחר הנישואין, אינה צריכה למחות. רבי שמעון בן אלעזר, איבדו פרנסתם, וכדי שלא להפסיד פרנסתם, מה הן צריכות לעשות? מי שבגרו סוחרות להם בעלים שיסרו אותם קודם שיפגרו, ומוציאים להם פרנסתם את הנדוניה מיד האחים, וההלכה היא כמו רבי. פרנסת הבת, מוציאים מקרקעות שמכרו היתומים שמשועבדים לה מפני שעשו החכמים כבעל חוב, לזכות באיסור נכסים, אבל לא למזונות. שאין מוציאים ממשועבדים דבר שאינו קצוב, ומזונות זה דבר שאינו קצוב. לרבי גובים פרנסת הבת ומזונות האישה והבנות גם ממטלטלין. האומר, אל יזונו בנותיו מנכסיו, אין שומעים לו שכבר השתעבד בתנאי כתובה, אבל האומר, אל יתפרנסו בנותיו ונכסיו, שומעים לו שהפרנסה אינה חוב עליו כתנאי כתובה, אלא חוב על היתומים כל שלא ציווה אף שלא לפרנסן. לרבי הבת מוציאה לפרנסתה מנכסים שמשכנו אחים לאחירים וכן ממה שמכרו ללקוחות, אבל לא מוציאים מהם למזונות. לרבי יוחנן, בין לפרנסה בין למזונות אין מוציאים, וספק בגמרא אם רבי יוחנן לא שמע את דברי רבי, ואילו שמע היה חוזר בו, שמה שמע ואף לפי כן לא חזר בו. מי שמת והניח שתי בנות ובן וקדמה הראשונה ונטלה איסור נכסים, ולא הספיקה השנייה לגבות עד שמת הבן ונפלה הירושה עכשיו לפני שתי הבנות, לרבי יוחנן השנייה ויתרה על הנדוניה שלה ולא נוטלת איסור נכסים קודם החלוקה, לפי שנסתקרה הרבה מאותם הנכסים שהיא נוטלת הרי חצי ירושה. לרבי חנינה היא לא ויתרה שאפילו אם שיאבדו האחים את הנכסים, יפה כוח פרנסה לטרוף עבורה, וקל וחומר כאן כשהנכסים בעין. יתומה באיסור נכסי אביה היא כבעלת חוב ולא כיורשת. יכולים היורשים לסלקה במעות או לתת לה את חלקה במקום אחד, ואינה נוטלת חלק מכל קרקע. והמימר סבר תחילה שדינה כן כמו יורשת, והאחים לא יכולים לסלקה ויכולה לקחת מכל קרקע. אבל הם הוכיחו שחזר בו המימר מכך שאמרו אחים בפניו לאחותם שאילו היה בידם מעות היו מסלקים אותה, והמימר שתק. יתומה באיסור נכסי אביה בעלת חוב של אחיה, ולכן גובה מקרקע בינונית בלא שבועה כדין שער בעל חוב, ואינה בעלת חוב של אביה, שיהיה דינה כבא לגבות מנכסי יתומים שאינה גובה אלא בזיבורית ובשבועה. רב הפסק שגובים מקרקע ולא ממטלטלין, בין למזונות, בין לכתובה, בין לפרנסה, ומושב עמת הריחיים וסחירות הבתים דינם כקרקע. אבל לא עלינו מייסב בסעודה בראש המסובים שנעשה שר לגדולים הבאים לנחמו. המשליש מעות ביד שליש לקח שדה או נדוניה לביתו, והיא אומרת נאמן בעלי עליי, אם היא קטנה אין שומעים לה, ואם היא גדולה, לרבי מאיר אחר הניסוין שומעים לה, שאף האב לא עלה בדעתו למוסרם, ביד שליש אלא לאחר שתנסה. מי שניסית זכאי הבעל לאכול פירות, אבל מן האירוסין אין שומעים לה, שמצווה לקיים את דברי המת. לרבי יוסי, גם לארוסה שומעים, שמה תועלת לשליש לקנות לשדה, שהרי אם היא רוצה, היא מוכרת אותו. לרבי יהודה בשם שמואל הלכה כרבי יוסי, לרבה בשם רב נחמן הלכה כרבי מאיר. העומד למות ונתן ממונו לנאמן וציווה הוא לתת שקל לבניו בכל שבוע, אם הם צריכים יותר, צריכים סלע, נותן להם סלע. כי אם האבא היה יודע שיצטרכו לסלע, לא היה אומר שקל. ואם אמר אל תיתנו להם אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל. לאילפה, זוהי שיטתו של רבי מאיר שאמר מצווה לקיים את דברי המת. ולמרו כבר, בכל אופן נותן להם כל צורכם גם לרבי מאיר, שרוצה שיהיה להם. והוא לא אמר את זה אלא כדי שיחזרו אחר מזונותיהם ושלא יהיו רעפתנים. ואם אמר אם מתו, אילו ירשו אחרים תחתיהם, לעולם אין נותנים מהם אלא שקל, כיוון שהוא רוצה שיהיה לאחרים אחריהם גם ירושה. הפעוטות, בני 9 ו-8 שנים, מקחה מקח וממכרה ממכר, ודווקא במטלטלין, ודווקא אם אין להם אפוטרופוס. עד כאן סיכום הדפים שלנו להיום, דפים סמך זין עד עין, עד סופו של הפרק השישי, ומחר בעזרת השם יתברך, נמשיך את הסיכום החל מתחילתו של הפרק השביעי ממסכת כתובות, פרק ששמו המדיר. וכעת אחי ורעי, אנחנו ניגשים אל פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בערב שבת קודש, אחרי מות קדושים, סיכום וחזרה על דפים פי א' ופי ב' ממסכת כתובות, דפים שחתמו את הפרק השמיני ממסכת כתובות. אנחנו עושים זאת דרך תשובות לשמונה השאלות ששאלנו בסיום השיעור. שאלה ראשונה, קינא לה הבעל ומת, האם היא שותה ומדוע? מהמים המעוררים, התשובה אינה שותה, דכתיב כתוב בפסוק, והביא האיש את אשתו אל הכהן, ואין פה בעל, הוא כבר מת. שאלה שנייה, רוצה למכור בנכסי אחיו, כיצד יעשה? התשובה, אם מדובר בכהן יפייסנה ותמחול, אם מדובר בישראל יגרשנה וימכור, ואחר כך יחזירנה. שאלה שלישית, מתי יש חשש איבה בייחוד קרקע לכתובתה? התשובה, סתם אישה ישיבה שתחשו שרוצה לגרשה, אבל יבמה יודעת שעושה כן מחמת שרוצה למכור. שאלה חמישית, אילו דברים משתעבדים לכתובה? התשובה, קרקע משתעבדת מטלטלין לרבנן, אין משתעבדים לרבי מאיר משתעבדים. מה דינו של רבי נתן ומניין? התשובה שהנושה בחברו מנה וחברו בחברו מוציאים מהשלישי ונותנים לראשון, דכתיב ונתן לאשר אשם לו. המגרש יבמתו מי שכנסה אם יכול להחזירה ומנין. התשובה יכול להחזירה, דכתיב ולקחה לו לאישה. המילה אישה היא מיותרת ולומדים מכך שנעשית כאשתו לכל דבר. מה הפירוש אישה יקנו לו מן השמיים? התשובה יבם הנושא אשת אחיו, כתובתה מנכסי אחיו המת, שלא נשאה מדעתו אלא משום ציווי התורה. והשאלה האחרונה, מה תיקן שמעון בן שטח בכתובה? התשובה שיכתוב כל נכסי אחראים לך, כדי שלא תפסיד האישה שמה יסתירו היורשים את מעותיו. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים, פי א' ופי ב' דפים החותמים, את הפרק השמיני ממסכת כתובות, פרק ששמו האישה שנפלו. וכעת מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון, זין באייר תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי. דף פי ג' ממסכת כתובות, הדף הראשון של הפרק התשיעי, מן המסכת, פרק ששמו הכותב לאשתו. מן המשנה הראשונה בדף פי ג' עמוד א', בשורה הראשונה של הדף, שורה שפותחת במילים הכותב לאשתו, דין ודברים אין לי בנכסייך, מן המשנה הזו, מן הפרק החדש הזה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. בין הזכויות שיש לבעל בנכסי אשתו, היא זכותו לאכול פירות נכסי מלוג שלה, וכן את פירות פירותיהם לעולם, והאישה אינה יכולה למכור את אותם הנכסים. מתקנת חכמים שהבעל אוכל את פירות נכסי אשתו לפי שהוא מתחייב לפדותה אם היא נשבת, כפי שלמדנו לעיל בדף ממזיין, עמוד ב'. זכות נוספת יש לבעל בנכסי אשתו שהיא מתה בחייו, הוא יורש את נכסיה, ויש מחלוקת הנעים עם ירושת הבעל את אשתו מן התורה, או מתקנת חכמים כאמור לכמן בדף פי ד' עמוד א'. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק התשיעי ממסכת כתובות, פרק ששמו הכותב לאשתו בדף פי ג' עמוד א', עוסקת בבעל הרוצה לוותר על זכויות מסוימות שיש לו בנכסי אשתו, ואיזו לשון תועיל סילוקו מהם. וכך אומרת המשנה, הכותב לאשתו, בעל הכותב לאשתו, דין ודברים אין לי, לא יהיה לי בנכסייך, והתוספת יום טוב אומר שאותו הדין יש גם אם כתב לה לא יהיה לי דין בנכסייך ולא יזכיר את המילים דין ודברים, כי כיוון שסילק עצמו מלהוציא בנכסיה בדין, אז סילק עצמו. ומה שכותב התנה הוא דברים, היינו משום שכך דרך בני אדם לומר לשופרה דמילתא, שאפילו לא ילך לטעון עליה דברים להוציא ממנה בדין. זהו מתכוון במילה דין ודברים אין לי בנכסייך. אז אין אומרים שכוונתו לוותר לה על כל זכויותיו בנכסיה, אלא הרי זה הבעל אוכל את פירות נכסיה בחייה. וכמו כן אם את האישה בחייו, הרי הוא יורשה. ולכמן בדף פי ג' עמוד ב' תבהר הגמרא שני טעמים בדבר, מדוע אין דבריו מועילים שלא תהיה לו זכות בפירות, וכדי שלא יירש אותה. מברר את המשנה, אם כן, שאנחנו אומרים שאם כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך, אין כוונתו להסתלק מכל זכויותיו בנכסיה, למה כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך? מברר את המשנה, כתב לכך כדי שאם מכרה האישה את נכסיה לאדם אחר, וכן אם נתנה האישה במתנה את נכסיה לאדם אחר, הרי הקניין קיים, והבעל אינו יכול לבטל את הקניין, ונמצא שמשעת הקניין הבעל מפסיד את זכותו בקרקע לגמרי. כאשר הבעל לא סילק את עצמו מנכסי מלוג, האישה אינה יכולה למכור את הנכסים בכלל, לא בחייה לפירותיהם, ולא לאחר מיטתה אם תמות בחיי בעלה, ולגופה של הקרקע, כפי ששנינו במשנה לעיל בדף ע"ח עמוד א', אישה אינה יכולה למכור בנכסי מלוג. שאלה הגמרא שם בדף ע"ח עמוד ב', האם משנתנו אומרת את תקנת אושה? שהסנדרין באושה התקינו שאישה שמכרה בנכסי מלוג שלה, בעל יכול ללכת אל הקונים ולהוציא מידם את הקרקעות? מה פתאום המשנה מחדשת לנו את מה שכבר תקנו באושה? או למה קוראים לזה תקנת אושה כאשר הדברים מפורשים במשנה? דחתה שם הגמרא ואמרה שהמשנה עוסקת במכירת פירות בחייה, ואילו תקנת אושה היא גם על גוף הקרקע לאחר מיטתה. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל היא מוסיפה בעל וכתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, הרי זה סילק עצמו מנכסיה ומפירות נכסיה, ולכן אינו אוכל מפירות הנכסים בחייה, שהרי כתב במפורש שלא יהיה לו דין ודברים בפירות. ומכל מקום, היא מתה יורשה, שמשום שמלשון זו לא משתמע שהוא מוותר על זכויותיו בנכסים לאחר מיטתה, ולכן היא מתה בחייו, הרי הוא יורש את נכסיה. שואל הפני יהושע, למה כתבה המשנה שהבעל כתב דין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהם? הרי אף אם הוא כתב שאין לו דין ודברים בפירות בלבד, הרי הוא מגלה דעתו שמבטר על אכילת פירות נכסיה. תרץ הפני יהושע שהמשנה באה להשמיענו שבמקרה שכתב לה דין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהם, הרי היא יכולה לכתחילה למכור את נכסיה. תירוץ נוסף באה המשנה להשמיע לנו שאם כתב לדין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהן, הרי נתכוון בדבריו להסתלק גם מהנכסים שיפלו לה אחר כך. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, לעולם, גם אם כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, ואיבד את זכותו לאכול את פירות נכסי האישה בחייה, עדיין הוא אוכל את פירי הפירות של נכסיה. כלומר, אם מכרה פירות שגדלו בקרקע וקנתה בדמיהם קרקע, הבעל אוכל את פירות אותה קרקע ואינו מסתלק גם מפירי הפירות, עד שיכתוב לדין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם עד עולם. הגמרא לקמן דף ג' עמוד ב' מסתפקת, האם לדעת רבי יהודה עליו לכתוב גם פירי פירות וגם עד עולם, או שדי בכך שיכתוב פירי פירות לחוד, או שדי בכתיבת עד עולם לחוד. אומרת המשנה, והיא מוסיף הבעל וכתב לה, דין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך, הרי נסתלק מכל זכויותיו בנכסיה, בין לעניין אכילת הפירות, בין לעניין הירושה, ולכן אינו אוכל פירות ופירי פירות בחייה, ואף אם מתה האישה בחייו של הבעל, הוא אינו יורשה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף אם כתב להבעל דין ודברים אין לי בנכסייך, ובפירותיהם ובפירות פירותיהם, בחייך ובמתך, אם מתה בחייו יירשנה, הבעל כן יורש אותה, מכיוון שדין זה שהבעל יורש את אשתו, הוא מן התורה. והמקור לכך רש"י מביא, שבמסכת בבא בתרא דף קי"א עמוד ב' דרשו מהפסוק בספר במדבר פרק ז' פסוק י"א, לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה. המילים וירש אותה מיותרות, דורשים מכך שהבעל יורש את אשתו. אם כן, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אם מתה האישה בחייו של הבעל הוא יורש אותה, מכיוון שהבעל לא יכול לעשות התניה כזו שהוא לא יירש אותה, כי זה דין מדאורייתא. מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה, דהיינו על ירושת הבעל את אשתו שהיא מדין תורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל ואינו חל, ולכן הוא יורש את אשתו, גם אם הוא כתב לדין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם בחייך ובמותך. אבל על אכילת הפירות בחייה שהם שלא רק מתקנת חכמים, יכול הבעל להתנות שהוא מבטר עליהם. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק התשיעי ממסכת כתובות בדף פ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תני רבי חייא, שנה רבי חייא לקמן בדף קב עמוד ב, שנה את הברייתא האמורה, שבה מופיע הדין האמור במשנתנו, אלא שלא נאמר בברייתא כבמשנתנו הכותב לאשתו, כי שם נאמר בברייתא האומר לאשתו, שאף אם לא עשה קניין ולא כתב לכך, הרי הוא כמסתלק מנכסיה באמירה בלבד. שואל התוספות ריד, אם אמירה לבד מספיקה, מדוע הבעל לא יכול לחזור בו? התשובה היא שמכיוון שהתנה כך מקודם הנישואין, כמו שתבהר הגמרא בהמשך, הרי כל נשואיה הם על דעת התנאי הזה, ואינו יכול לחזור בו. משמע מדבריו, שהוא סובר שבכל סילוק יכול לחזור בו, רק פה זה שונה, שזה נחשב כמו שהתנתה אישה שעל דעת כן היא מתרצית לנישואין. מקשה הגמרא על מה ששנינו במשנה, שהכותב לאשתו דין ודברים, אין לי בנכסייך, מוותר על זכויותיו בנכסיה. שואלת הגמרא, וכי כתב לה אחי, ואם כתב לה לשון דין ודברים אלה בנכסייך, וכל שכן אם רק אמר לה את זה ולא כתב לה את זה, מה יווה? מדוע מועילה הלשון הזו שאם מכרה אישה ונתנה במתנה, זה קיים ותקיף? והתניה, הרי שנינו בברייתא, לקמן בדף צדי ה' עמוד א', וכן במסכת גיטין ובמסכת בבא בתרא, שדה של שותפים ששותף האומר לחברו, לשותפו הוא אומר, דין ודברים אין לי על שדה זו, לא יהיה לי דין ודברים בשדה, וכן אם אמר לו אין לי עסק בה, לא יהיה לי עסק בשדה, וכן אם אמר לו ידי מסולקת אמנה מהשדה, לא אמר כלום, משום שאין בלשונות הללו משמעות שנותן לו את חלקו בשדה במתנה, ולכן לא איבד את זכותו בשדה. אם כן קשה, מדוע פסקה המשנה שאומר דין ודברים אלה בנכסייך, הסתלק מזכות מכירת נכסיה? מתרצת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו החכמים בבית מדרשו של רבי ינאי, ובתוספות משמע שרבי ינאי בעצמו אמר זאת, במשנה מדובר בכותב לדין ודברים אלה בנכסייך, ועודה ארוסה, כשהיא רק מאורסת לו. ועדיין לא זכה בנכסים ואינו בא לזכות לה את נכסיה במתנה, אלא להתנות שלא יזכה בנכסיה בעתיד, ולכן מועיל גם אם כתב ללשון דין ודברים, אין לי בנכסייך. מכיוון שהנכסים עדיין לא נכנסו לרשותו, אינו צריך הקנאה. והטעם שיכול להתנות לבטל את תקנת חכמים שתקנו לו ירושתה ופירותיה, זה כדי רב כהנה, כמו שאמר רב כהנה, דאמר רב כהנה, נחלה באה לאדם ממקום אחר, ירושה שבאה לאדם על ידי מעשיו, כגון נחלת אשתו שעל ידי נישואיו תקנו חכמים שירש את נכסיה, ואינה כירושת אבותיו, שבאה אליו מדין התורה וללא כל פעולה מצידו. אדם מתנה עליה, יכול אדם להתנות שלא יירשנה, ומחילתו מועילה. ומועיל תנאי לעקור את נחלתו עתידה לבוא. איכן שהירושה שמתנה עליה לעוקרה, היא מתקנת חכמים. וכדי רבה, דאמר רבה, כמו שאומר רבה במסכת גיטין דף עין זין עמוד א', האומר אי אפשי איני רוצה בתקנת חכמים שתקנו לטובתי כגון זו, כגון במקרה להלן, שומעין לו ומקיימים את דבריו, מכיוון שחכמים תקנו את התקנה רק לטובתו, ואם הוא אומר שאין זו טובתו, יכול להתנות עליה ולבטלה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כדי רב כהנה, מניין שמועיל לשון דין ודברים אין לי, אפילו באופן שעדיין לא זכה בנכסים, ולא ייתכן לומר שלא אמרו רב כהנה ורבה שאפשר לעקור תקנת חז"ל, אלא כשאמר לשון אי אפשי, לשון שמבוארת במסכת כריתות דף כ"ד עמוד ב', שזה לשון טוב. תרצים התוספות שהראיה שמועיל לשון גם של דין ודברים, זה ממה שאמר רב כהנה את דינו דווקא בנחלה עתידה לבוא לאדם, ולא בנחלה שכבר נמצאת בידו. על כורחה שמדובר כשאמר לשון דין ודברים אין לי, שהרי אם אמר לשון טוב, היה מועיל גם אחרי שכבר באה הנחלה לידו. שואלת הגמרא, מהי כגון זו? על איזה תקנת חכמים אמר רבה את דבריו? שהאומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו, מה זה כגון זו? עונה הגמרא, כדי רבונה אמר רב, כפי שאמר רבונה בשמו של רב, דאמר רבונה אמר רב לעיל בדף נ"ח עמוד ב', אף שתקנו חכמים שהבעל חייב במזונות אשתו והיא חייבת לתת לו את שכר מעשה ידיה, מכל מקום יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת, איני רוצה לקבל ממך את מזונותיי, ואיני עושה, איני רוצה לתת לך את שכר פעולות מעשה ידיי. ואנחנו נקיים את דבריה, מכיוון שתקנת חכמים הייתה רק לטובת האישה שחששו שמא יהיו מזונותיה מרובים על מעשה ידיה. ומשום שנתקנה תקנה זו לטובתה, יכולה היא לומר שאינה רוצה בטובה זו, ומתבטלת תקנת חכמים. כי האישה יכולה לטעון, מעוגנת אני, ואיני רוצה לעשות מלאכה, ומפני שמעשה ידיי יקרים יותר ממזונותיי. שואלת הגמרא, יחי, אם אדם יכול למחול על דבר שתקנו עבורו חכמים, מדוע הוצרכו החכמים מבית מדרשו של רבי ינאי להסביר את משנתנו דווקא במקרה שכתב לדין ודברים אין לי בנכסייך בעודה ארוסה? אפשר לבאר את משנתנו אפילו אם הוא כתב לתה לשון הזו בעודה נשואה, נמי, גם כאשר היא כבר נשואה לו, שהבעל יכול לוותר על זכויותיו. מתרצת הגמרא, אמר אביי בנשואה, הרי דין ידו של הבעל בנכסי אשתו כידה של האישה ממש, והרי הוא שותף ממש בנכסיה. אם הוא בא לוותר על זכותו, הרי הוא צריך להוציא זאת מרשותו, ולכן הוא חייב לומר באופן ברור שנותן מתנה, ואין די בזה שאומר לשון דין ודברים אין לי. ולכך הוצרכו דבי רבי ינאי להסביר שהמשנה מדברת רק באופן שכתב לה ביותה מאורסת. רב החולק על מה שאמר אביי, שבעל נחשב רק כשותף שווה בנכסי אשתו הנשואה, ורב אמר בנשואה ידו עדיפה מידה, זכותו של הבעל בנכסים גדולה מזכותה של האישה. ומבארת הגמרא, נפקמינה, ההבדל בין אביי לרבה אינה נוגעת לסוגייתנו, שהרי בין לאביי ובין לרבה אי אפשר להסביר את המשנה בכותב לה לאחר הנישואין, שהרי גם לאביי הרי הוא כשותף עמה בנכסים, וצריך לשון טובה של מתנה כמו שביארנו. אלא נפקמינה בין רבה לאביי זה לעניין שומרת יבם. אישה שמת בעלה ללא זרע, והרי היא ממתינה שאחיו ייבם אותה כדין התורה. היו לה נכסים ומתה בעודה שומרת יבם, נחלקו בית שמאי ובית הלל מי יורש אותה. בית שמאי סוברים שיורשי הבעל ויורשי אבי האישה חולקים בירושה בשווה, ובית הלל סוברים שנכסי צון ברזל, אותם נכסים שהביאה האישה, נשארים בחזקתם. ובמסכת בבא בתרא יש מחלוקת המוראים בחזקת מי, רבי יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל, רבי אלעזר אומר בחזקת יורשי האישה, וריש לקיש בשם בר כפרה אומר בחזקת שניהם שיחלוקו. הכתובה נשארת בחזקת יורשי הבעל, ונכסי מלוק שהביאה מבית אביה, הרי הם בחזקת יורשי האב. וביאר אביי שמדובר בנכסים שהגיעו לידיה בחיי הבעל הראשון, ומכיוון שידו כידה, ולשניהם יש כוח שווה בנכסים, אם כן גם לאחר מותם ליורשי האב המגיעים מכוחה, וליורשי הבעל יש כוח שווה, ולכן סוברים בית שמאי שיורשי שניהם חולקים בשווה, מכיוון שיד האישה ויד בעלה שווים בנכסיה. בבית הלל סוברים שמכיוון שידם שווה, אנחנו מעמידים את הנכסים בחזקתם. אבל רב החולק וסובר שנכסים שהגיעו לידיה בחיי בעלה הראשון, הם שייכים ליורשי הבעל בלבד. וזאת משום שידו עדיפה מידה של האישה, ויש לו יותר זכויות בנכסים. ולא נחלקו בית שמאי ובית הלל, אלא לגבי נכסים שהגיעו לידיה לאחר מות בעלה הראשון בתקופת היותה שומרת יבם ולא זכה בהם בעלה. ואז יש לשניהם כוח שווה בנכסים. חוזרת הגמרא לדון בברייתא שהובאה בתחילת הסוגיה. אי אפשר לפרש שהגמרא פה מסתפקת בדברי המשנה בכתב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך ובנוסף לך חסה קניין. שהרי בגמרא לקמן בדף פג עמוד ב' מבואר שהטעם שלא מועיל מה שאמר דין ודברים אין לי בנכסייך, זה לא משום שלשון דין ודברים זה לשון גרוע. שאז נאמר שאם עשה קניין התכוון לחזק את דבריו, אלא הטעם הוא שלא פירש ממה אין לו דין ודברים בנכסים. ומקובלנו שיד בעל השטר על התחתונה וצריך להביא ראיה להוציא מן המוחזק. או שהטעם הוא משום שאנו מדייקים את לשונו שכתב דין ודברים אין לי בנכסייך וכוונתו למעט שדווקא בגוף הנכסים לא יהיה לו דין ודברים. אבל בפירות יהיה לו זכות. וכן דווקא כל זמן שהם נכסייך לא יהיה לו דין ודברים. אבל לאחר מותה ששוב אין הנכסים שלה, כן יהיה לו זכות בהם. ולפי שני הטעמים אין צד לומר שיועיל מה שעשה. לכן הגמרא עכשיו דנה בברייתא שהובאה בתחילת הסוגיה. איבה אלו נסתפקו בני הישיבה האומר לחברו. שאין לו דין ודברים על שדה זו ואין לו עסק בה וידו מסולקת ממנה. אמרנו בברייתא שאין לדבריו תוקף ולא איבד את זכותו בשדה. וקנו מידו מהו? אם עשו גם קניין סודר ולא רק אמירת דברים. לא רק ששותפו אמר דין ודברים אין לי בשדה הזו. מה הדין? האם אנחנו אומרים שבמעשה הקניין התכוון רק לחזק את מה שאמר וממילא לא יועיל הקניין כשם שהאמירה לא מועילה? או שנאמר שהתכוון במעשה הקניין להקנות את גוף הקרקע לחברו וממילא יועיל הקניין. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בספק הזה. אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו. כלומר, לא נתכוון בקניינו אלא לחזק את דבריו שאמר דין ודברים אין לי בקרקע זו. ומכיוון שכבר אמרנו שהלשון של דין ודברים זה לא לשון טובה וזה לא הועיל לדיבור הזה, גם הקניין לא יועיל. ולכן אותו אומר לא איבד את זכותו בשדה. רב נחמן אמר מגופה של קרקע קנו מידו, כלומר נתכוון להקנות לו את גוף הקרקע במתנה לחברו ומועיל קניינו. אמר אביי מסתבר מילתא דרב יוסף, מסתבר לומר כרב יוסף, שלא נתכוון בקניינו אלא לחזק את דבריו שאמר דין ודברים אין לבקרקע הזו, וממילא לא מועיל קניינו. במה מסתברים דבריו של רב יוסף? בעורר, באופן שבא חברו להחזיק בשדה, ומיד זה שאמר דין ודברים אין לי בשדה הזו, ערער ואמר שלא הייתה כוונתו ליתן לו את השדה במתנה, אלא שכוונתו רק הייתה לסלק את עצמו מדין ודברים על השדה הזו, דהיינו שלא ידון עמו על בעלות השדה. ולכוונה הזו בלבד עשה את הקניין. אבל אז אומר רבי יוסף את דבריו, שבאמת גם קניין לא יועיל לאמירה הזו, והוא לא איבד את זכותו בשדה. אבל בעומד, אחר שהחזיק חברו בשדה יום או יומיים, הוא עמד ושתק, ורק אחר כך חירר ואמר שלא הייתה כוונתו ליתן את השדה במתנה, מסתבר כדעת רב נחמן שמגופה של קרקע קנו מידו, ואף שעכשיו מערר, אין זה אלא לאחר שלימדו אותו לטעון כך כדי שיחזור בו. אבל באמת כוונתו הייתה ליתן את השדה במתנה, והיא נקנית למקבל והוא לא יכול לחזור בו. אילו הריטב"א מבאר את כוונת אביי, שאם בשעה שקנו מידו, שעשו את הקניין, היו אחרים מערערים על בעלותו בשדה וטענו שאינה שלו, באופן זה מסתברים דברי רב יוסף שיכול לטעון שכוונתו בקניין הייתה לסלק את עצמו מדין ודברים בשדה הזו. אבל כשאין לו על השדה, באותה שעה שום עירור ועומד בהשקט ובבטחה, אינו יכול לומר שהייתה כוונתו כן, שהרי אין שום עירור שיסלק עצמו ממנו. ושם גם רבי יוסף מודה שכוונתו הייתה להקנות את גוף הקרקע, ואין לו יותר זכויות בקרקע. אמר המימר, הלכתה, ההלכה שבאופן שעשה קניין מגופה של קרקע קנו מידו. דהיינו שהשותף משתלט על כל הקרקע וזה שוויתר, וגם עשה קניין על כך, אין לו יותר זכויות בקרקע. אמר לרב אשי להמימר, באיזה אופן פסקת את ההלכה כן? האם גם בעורר או בעומד דווקא, רק אשר הוא שותק? שאל אותו המימר, למי נפקא מינה? מה החילוק בין עורר לעומד? השיב לו רב אשי לחדר רב יוסף. שהרי רב יוסף סובר שאין כוונתו להקנות את הקרקע אלא לסלק את עצמו מדין ודברים, אז יש לומר שבאופן שמערר מיד על הקניין ההלכה כמותו שאינו קונה את הקרקע, ולא פסק את ההלכה שהקניין נעשה על גוף הקרקע אלא באופן שבתחילה עמד בשתיקתו ורק אחר כך הרר, שבאופן זה לא מסתברים דברי רב יוסף כמו שביארה הגמרא ליל. אמר לי, השיב לו המימר לרב אשי, לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי, לא שמעתי את הדברים הללו של הבאי שחילק בין עורר לעומד, ואני מתכוון לומר שאיני רוצה לשמוע כך לפי שאיני סובר את החילוק הזה, אלא בכל אופן, יש לומר שכוונתו לקניין והוא איבד את זכותו בקרקע. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך, הרי זה אוכל פירות בחייה, והיא מתה יורשה. אם כן, למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך? שהיא מכרה או נתנה במתנה את הנכסים שלה, המכר או המתנה קיימים. שואלת הגמרא, מאחר שנתבהר לאל שהלשון הזו שאומר דין ודברים אין לי בנכסייך מועיל לסלקו מהקרקעות שלה, ותימלי מכל מי להיסליק את נפשך, תאמר לו האישה מכל הזכויות המגיעות לך בקרקע, סילקת עצמך, וגם מהזכות של אכילת הפירות וירושת הקרקע לאחר מיטתי, ומדוע אינו מסולק אלא לעניין שיכולה למכור את הקרקע בלבד? אמר אביי, כך הוא הכלל בכל אופן שבא אדם להוציא מחברו ממון שמוחזק בו, על ידי שממציא לו שטר שכתוב בו שחייב לו, שבכל דבר שאינו מפורש בשטר, יד בא לשטר על התחתונה, לפי שהשני מוחזק בנכסים, ולכן לא יכול בעל השטר להוציא, כי אם מה שמפורש בשטר, ואם השטר סתום, יש לדחותו, שיגווה את הדבר הכי פחות שניתן לפרש במשמעות השטר. גם כאן, כיוון שלא פירש הבעל ממה מסלק עצמו מנכסיה של האישה, יכול הבעל לטעון שלא הייתה כוונתו לסלק עצמו, אלא מהזכות הפחותה שיש לו, דהיינו שלא יוכל לעכב אם תמכור או תיתן את נכסיה לאחר. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר שכוונתו של הבעל הייתה לסלק עצמו מפירה, מזכות אכילתו של פירות נכסיה, שיש לומר שזכות זו היא הפחותה שאינה בגוף הקרקע, אבל זכות עיכוב המחירה שהיא בגוף הקרקע, שהרי אם תמכור, הבעל מפסיד את גוף הקרקע שהיה ראוי לירש אם תמות בחייו, יש לומר שמהזכות הזו הוא לא סילק את עצמו, והאישה לא תוכל למכור את נכסיה, והוא יירש אותם הבעל אם תמות לפניו. תרץ את הגמרא, אמר אביי, משל הוא בפי הבריות, בוצינה תו מקרה, דלעת קטנה, טובה היא לאדם יותר מדלעת גדולה. ותוספות מוכיחים שבוצינה הכוונה לכישויים, והם מבארים שהכישויים הם מערים לגדול מדלעת, ולכן יעדיף אדם לקבל כישויים הגדלים במהירה, אף שהם פחות חשובים מהדלעת, מאשר לקבל את הדלעת הגדלה באיחור, למרות שהיא חשובה יותר. וכוונת הדברים, שאם יאמר אדם לחברו שנותן לו זכות לקחת מגינתו דלעת קטנה כעת, או שימתין עד שתגדל ואז ייתן לו דלעת גדולה, יעדיף הוא לקחת מה שהוא נותן לו כעת, למרות שזו מתנה קטנה, מאשר להמתין לקבל מתנה גדולה, שהיא איננה כעת לפי שאינו יודע מה ילד יום, ואולי היא לא תישאר בכלל. אותו דבר בנידון שלנו. מעדיף הוא הבא לסלק עצמו מזכותו בעיכוב המחירה, שאינו אלא אם תמכור האישה את הנכסים, שמא היא גם לא תמכור בכלל, מאשר לסלק את זכותו באכילת הפירות שיש לו בנכסים כעת. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר שלא סילק הבעל עצמו מזכות עיכוב המחירה, אלא מירושה, מזכותו שיש לו בנכסיה שהיא מתמות בחייו אירשנה, שהרי הזכות הזו היא הפחותה, והיא יותר פחותה מזכותו בעיכוב המחירה, שהרי אם יסלק את זכותו מעיכוב המחירה ותמכור את הנכסים, הוא יפסיד גם את זכות הפירות שיש לו בנכסים כעת, אבל זכות הירושה אינה אלא לאחר מיטתה, ושמה היא לא תמות בחייו. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, מיטה שכיחה, מחירה לא שכיחה, יותר שכיח שתמות האישה בחייו, שכן המיטה מצויה יותר בנשים, אומר תוספות, משום שמסתכנותם בלידה, מאשר שתמכור את הנכסים, לפי שאין האישה רוצה למכור את נכסי בית אביה. וכי מסלק איניש נפשי, כאשר מסלק אדם עצמו מזכויותיו בנכסים, הרי הוא מסתלק ממילתא דלא שכיחה, מדבר שאינו שכיח. אבל ממילתא דשכיחה לא מסלק איניש נפשי. אבל מדבר שהוא כן שכיח, אדם לא מסלק את עצמו, ולכן אנחנו נוקטים שכשהבעל סילק את עצמו, הוא אינו מסלק עצמו אלא מזכותו בעיכוב המחירה, משום שמחירה היא דבר שאינו מצוי. הוא אינו מסלק את עצמו מזכותו לירש אותה, אם תמות בחייו, שזה דבר מצוי. רבשי אומר ביור אחר, מדוע מסתלק רק מזכותו במחירה ולא משאר זכויות. יש מפרשים שכוונת רבשי לתרץ את קושיית הגמרא, שתאמר לו האישה, הסתלקת מכל הזכויות בנכסי. אם כן, רבשי אמר, הטעם שמסלק עצמו רק מזכותו במחירה, אינו משום שיד בעל השטר על התחתונה. לא אומרים שיד בעל השטר על התחתונה, אלא משום שכן היא משמעות לשונו. שהרי אמר בנכסייך, משמע שמסלק את זכותו בגוף הנכסים ולא בפירותיהן. ואינו מסלק עצמו מזכותו באכילת הפירות. וכמו כן יש לדייק, בנכסייך בעוד שהם שלך, דהיינו בחייה, ולא לאחר מיטה. ולכך, אינו מסלק עצמו מזכותו בירושתה, אלא מזכותו במחירה. הזכות שיש לו בעיכוב המחירה, אם היא תמכור את הנכסים, נחשבת כזכות שבנכסיה, בעוד שהם שלה, שבשעת המחירה הם עדיין שלה, אבל זכותו בירושה שלה, אינה אלא לאחר מיטתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, לעולם הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב לדין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, ובפירי פירותיהן עד עולם. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהם פירות ופירי פירות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אלו הם פירות ואלו הם פירי פירות. הכניסה לו האישה בנשואי הקרקע, ועשתה, הצמיחה הקרקע פירות, הרי הן חשובים פירות נכסיה. אם אמר הבעל דין ודברים, אין לי בנכסייך ובפירותיהן, הרי סילק זכותו מפירות אלו, ואינו אוכלם. מחר את הפירות האלו שצמחו מהקרקע שהכניסה, ולקח מהם, קנה מהם בכסף שקיבל תמורתם קרקע אחרת ועשתה פירות, הרי הן פירי פירות. ולדעת רבי יהודה, אף אם סילק עצמו מזכותו בפירות, אינו מסלק עצמו מזכותו בפירי הפירות הללו, עד שיכתוב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם עד עולם. ובלשון של רבי יהודה נאמר שאינו מסלק עצמו מפירי פירות עד שיאמר דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם. דהיינו, שאינו אוכל אף מפירי פירי פירות, כגון שהיא מכר את הפירי פירות ולקח מהם קרקע והצמיח הפירות, אף מהם סילק את עצמו. ובנוסח הזה יש שתי לשונות שמשמעותם סילוק מכל הפירות שייצאו מנכסיה. נאמר בפירי פירותיהן, ונאמר גם עד עולם. דנה הגמרא, אם צריך שיאמר דווקא את שתי הלשונות, או שמספיק שיאמר לשון אחת, כדי שלא יהיו לו זכויות בשום נכסים שלה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. לרבי יהודה, שאינו מסתלק עד שיאמר דין ודברים, אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם. האם הלשון פירי פירות דווקא, שבלשון זה משמע, שמסלק עצמו גם מפירי פירות ופירי פירי פירות, וגם אם לא אוסיף את המילים עד עולם, או דילמה או שנאמר עד עולם דווקא, שבלשון זו בלבד משמע שמסלק עצמו מקרקע זו, מכל מה שיצמח ממנה לעולם. גם אם לא אוסיף את המילים בפירי פירותיהן, די בכך. או דילמה או שיש לומר שתרוויו דווקא. את שתי הלשונות יחד צריך שיאמר הבעל כדי להסתלק. שרק כשאומר את שתיהן יחד, משמעותו שכוונתו לסלק עצמו מכל הפירות שיצמחו מהקרקע. אבל בלשון אחד מהם בלבד, אין משמע כן. מבררת הגמרא, אם תמצא לומר, אם לך שתדקדק, תמצא כמו הצד הזה שפירי פירות דווקא, דווקא בלשון הזו בלבד די, כדי להסתלק מזכויותיו. אם כן קשה, המילים עד עולם שנכתב במשנה, למה לי? מדוע הוסיף רבי יהודה שצריך לכתוב עד עולם? מתרצת הגמרא, כמה שמלן, כוונת המשנה לומר שכיוון שכתב לה פירי פירות, הרי זה כמן שכתב לה, עד עולם דמי, כמו שאמר שמסלק עצמו לעולם, ולכן אינו אוכל כל הפירות שיצמחו מהקרקע, זו גם לא פירי פירי פירות, אבל אין כוונת המשנה שהוא צריך לומר כך. עוד מבררת הגמרא, ואם לכשתדקדק, תמצא לומר כצד הזה שעד עולם דווקא, שהבעל שרוצה להסתלק מזכויות נכסי אשתו, הוא צריך לומר עד עולם, אם כן קשה פירי פירות שנכתב במשנה, למה לי? מבארת הגמרא, כמה שמלן, רוצה רב יהודה להשמיע לנו, שאף על גב שכתב לה פירי פירות, מכל מקום אם כתב לה בנוסף גם את המילים עד עולם, אין. אבל אם לא כתב לה עד עולם, אלא רק אמר שהוא מסתלק מפירי פירות בלבד, לא, אין בלשון הזה סילוק לעולם, אף מפירי פירי פירות. אבל אין כוונת המשנה שצריך לומר את שניהם, וגם אם הוא אמר לשון של עד עולם בלבד, מספיק בכך. מבררת הגמרא עוד, ואם לך שתדקדק תמצא לומר כצד הזה שתרווה יודווקא, שבעל שרוצה להסתלק מכל נכסי אשתו, הוא צריך לומר גם, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם ופירי פירי פירותיהם עד עולם, יש לשאול תרתי למה לי, מדוע באמת אין די בלשון אחת מהן? מדוע צריך לומר את שתיהן? אומרת הגמרא צריך שיאמר את שתי הלשונות, וזאת למה? והיא כתב לה פירי פירות בלבד, ולא כתב לה את המילים עד עולם, מה ואמינה היה מקום לבאר את כוונתו, שפירי פירות הוא דלה אכיל. דווקא פירי פירות הוא לא אוכל, משום שסילק עצמו מהם, כמו שאמר במפורש. אבל פירה דה פירי פירות אכיל, פירות של הפירות של הפירות הוא כן יאכל, לפי שמהם לא סילק עצמו, שרי לא אמר אלא פירי פירות. לאחי יצטריך, לכן צריך שיאמר גם את הלשון עד עולם, כדי לבאר את כוונתו, שמסלק עצמו מכל הפירות שיצמחו מהקרקע, וגם מפירי פירי הפירות. והיא כתב לה, אם הבעל כתב לאשתו רק עד עולם בלבד, ולא כתב לה פירי פירות, אבי אמינה הייתי חושב שהלשון הזו שאמר לעולם, הפירות קאי, מדובר שהוא מסלק עצמו מהפירות עד עולם, שלא יוכלם לא שנה זו ולא בשנה שלאחריה, עד עולם. אבל לעולם הוא אינו מסלק עצמו מהפירות שיצמחו מהקרקע, לאחי יצטריך, לכן צריך שיאמר גם, פירי פירות, שבאופן זה מבוארת כוונתו שמה שאמר עד עולם, היינו אף מה פירות שיצמחו מכר כזו עד עולם, וממילא, אחרי כל הדברים הללו, הגמרא אינה פושטת את הספק שלה. ושוב נחזור על הספק לשיטת רב יהודה שאינו מסתלק עד שיאמר דין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהם ובפירות פירותיהם עד עולם. האם הלשון פירי פירות דווקא זה מספיק ולא צריך את המילים עד עולם? האם מספיק הלשון עד עולם ולא צריך את המילים פירי פירות? או שצריך את שתי הלשונות יחד כדי לסלק עצמו מכל הפירות שיצמחו מהקרקע? היבא אלו הסתפקו בני הישיבה אם כתב לה הבעל דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירות, אבל לא כתב שמסלק עצמו מהפירות עצמם, והספק הזה אינו דווקא לרב יהודה, וגם לרבנן יש להסתפק בכך, מאחר שלא אמר שמסלק עצמו מהפירות עצמם. מהו שיוכל פירות? האם מפירי פירות בלבד סליק נפשי הוא סילק את עצמו, אבל מפירי מהפירות עצמם לא סליק נפשי, לא סילק את עצמו? עוד דילמה שנאמר שמאחר וסילק עצמו מהפירי פירות, יש לומר שמכל מילי, מכל הפירות, בין הפירות עצמם ובין פירי הפירות, סליק נפשי הוא סילק את זכויותיו. מקשה הגמרא, זה פשיטה דמכל מילי, סליק נפשה, ברור שהוא סילק את עצמו גם מהפירות עצמם. די, אמרת אם תאמר כמו הצד הזה שרק מפירי פירות סליק נפשי. סילק את עצמו רק מהפירי פירות, אבל מהפירי עצמם, מהפירות עצמם, לא סילק נפשי. הוא לא סילק את עצמו, אם כן מה שייך לומר שהוא מסלק עצמו מהפירי פירות? הרי כיוון דאכלינו לפירות, כיוון שאת הפירות עצמם הוא אוכל, שהרי הוא לא סילק את עצמו מהם, פירי פירות מאיך? מאיכן יהיו עוד פירי פירות שעליהם אומר שמסלק עצמו מהם? והשיטה מקובצת מבאר שהגמרה הבינה שכאשר אומר שמסלק עצמו מהפירי פירות, הרי הוא מחויב לדאוג שיהיו לה פירי פירות, ואם כן אינו יכול לומר שהוא אוכל מהפירות, אלא הוא צריך לקנות בהם קרקע ונמצא שאף הפירות אינם שלו. על כורחנו נאמר שסילק עצמו גם מהפירות עצמם, ולכן שייך לומר שאף אם מכר את הפירות ולקח מהם קרקע, אינו אוכל אף את הפירי פירות. מדרצת הגמרה ואומרת, ולטעמך, הרי גם לשיטתך, יש להקשות כך. עד אתנן, מה ששנינו אצלנו במשנה, רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות, עד שיאמר דין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם עד עולם, מבואר לדעתו של רבי יהודה שאף שסילק עצמו מהפירות, אינו מסלק עצמו מהפירי פירות, וגם פה יש להקשות. כיוון דאכלינו לפירי, מאחר שאכלה האישה את הפירות שהרי סילק הבעל עצמו מהם, פירי פירות מאיך? מאיך נהיו לו לבעל עוד פירי פירות, ומה שייך לומר שלא סילק עצמו מהפירי פירות? אלא על כורחנו צריך לבאר שמדובר בדשיירה, שהאישה שיירה מהפירות ולא אכלה אותם ומכרה אותם ולקחה מהם קרקע. ואמר רבי יהודה שפירות הקרקע הזו שהם פירי פירות הבעל אוכל מהם. כמו כן החנמי, גם במקרה שלנו כשכתב שמסלק עצמו מפירי הפירות ולא מהפירות עצמם, יש לבאר כוונתו שהפירות עצמם יהיו שלו. מה שהוא אמר שמסלק עצמו מהפירי פירות, היינו בדשייר. שאם ישייר מהפירות ויקח בהם קרקע, פירי הפירות יהיו שלה. והגמרא אינה פושטת את הספק הזה. אם כן, ממהלך הגמרא מבואר שכאשר מסלק עצמו מהפירות בלבד ולא מהפירי פירות, כדעת רב יהודה, אינה חייבת לקח מהפירות קרקע, אלא שאם לקחה קרקע והצמיחה פירות, הם שייכים לו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם מתה האישה לפניו, יירשנה. והוא לא יכול להסתלק מהזכות הזו מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. מביאה הגמרא פסק הלכה בדין הזה, אמר רב, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שהיא מתה יירשנה הבעל. אבל לא מטעמי, לא מטעמו של רבן שמעון שמתנהו על מה שכתוב בתורה, אלא מטעם אחר כמו שתבאר הגמרא. שואלת הגמרא, מה כוונת רב באומרו, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמי, ולא מן הטעם שאמר רבן שמעון בן גמליאל? אילי, מה עם הכוונה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בעיקר הדין? דאמר, אם מתה יירשנה. ולאו מטעמי לא מטעמו דילו רבן שמעון בן גמליאל סבר שהטעם הוא שכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ומן הטעם הזה הסיק רבן שמעון בן גמליאל שהיא מתה יירשנה הבעל, ואילו רב סבר כדעת רב יהודה, כפי שלמדנו לעיל בדף נ"ו עמוד א', שכל שהתנאי הוא בדבר שבממון, תנאו קיים. למדנו את זה לעיל לגבי המקדש את האישה על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה, אומר רב יהודה שבדבר שבממון דהיינו שער וכסות, תנאו קיים. ומכל מקום מתכוון רב לומר, כאן לגבי ירושת הבעל, אף הוא מודה שתנאו בטל, כמו רבן שמעון בן גמליאל, משום שלא אמרו שתנאו קיים, אלא בהתחייבויות שהם מהתורה. וכסבר רב שדין ירושת הבעל את אשתו זה מדי רבנן. וחכמים עשו חיזוק לדבריהם שתקנו הם יותר משל תורה, ולכן בירושת הבעל שהיא מדי רבנן, החמירו יותר ואמרו שתנאו של הבעל בטל. שואל תוספות בדיבור המתחיל וכסבר ירושת הבעל דה רבנן, מדוע לעניין זכותו באכילת הפירות מועיל התנאי שלו למרות שזה תקנה מדי רבנן? עונה תוספות, משום שפירות הם דברים לא שכיחים ולא עשו בהם חיזוק, כמו שמבואר לאל בדף נון וו עמוד ב'. אומרת הגמרא, אם תרצה לומר שזה ההסבר בדבריו של רב, שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל שהיא מתה אישה לפני הבעל, הבעל יורש אותה, למרות שהוא אמר שאין לו זכות בנכסים שלה, אבל לא מהטעם של רבן שמעון בן גמליאל, שזה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, ומתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, רב מתכוון לומר שאפילו אם נאמר שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים כשמדובר על עניינים המוניים, פה תנאו בטל כי זה מדי רבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר מדאורייתא. דוחה הגמרא את ההסבר הזה ואומרת וכי סבר רב שהמתנה על דבר שבממון תנאו קיים? והאיתמר, הרי נאמרה, ממרה במסכת בבא מציע דף נון א' עמוד א', שבה נחלקו רב ושמואל באדם האומר לחברו, הרי אני מוכר לך חפץ זה על מנת שאין לך עליי הונאה. שאין לך עליי דין הונאה, שלא תתבעני אם ימצא במחר הזה הונאה. רב אמר במקרה כזה יש לו עליו הונאה, אם יש במחר הזה הונאה יכול לטובעו ככל דיני הונאה, לפי שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה ותנאו בטל. דהיינו שאם הייתה הונאה יותר משישית מהמקח בטל המקח, ואם הייתה הונאה שישית מהמקח המקח קיים, והמוכר צריך להחזיר את ההפרש, ואם הייתה הונאה פחות משישית המקח קיים, ואינו מחזיר את ההונאה. ואיסור ההונאה הוא מהתורה ונלמד מהפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ז' לא תונו איש את עמיתו. טוען רב שיש דיני הונאה כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה ותנאו בטל, ושמואל אמר המתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון תנאו קיים ואין לו עליו הונאה. התנאי קיים, הרי שלדעת רב תנאו בטל. מדוע אמר רב שאינו סובר כטעמו של רבן שמעון בן גמליאל? רואים מפה מפורשות שרב סובר שהמתנה על מה שכתוב בתורה, גם בעניינים המוניים, תנאו בטל. וזה בדיוק מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, אצלנו במשנה. אלא אומרת הגמרא, יש לבאר את דברי רב כך. הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בעיקר דינו דאמר המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ולכן הבעל לא יכול להתנות ולומר אני מסלק את זכויותיי ולא יירש את אשתי, אבל אב מטעמי, רב אינו סובר כדבריו ממש, דילו רבן שמעון בן גמליאל סבר שכיוון שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אם מתה אישה יירשנה הבעל ולא מועיל התנאי שלו, ואילו רב סבר שאם מתה לא יירשנה הבעל, משום שלדעתו ירושת הבעל אינה מהתורה אלא מתקנת חכמים. ולא עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, ולכן אם יתנה לבטל את הקנתם, מועיל התנאי. דוחה הגמרא גם את הביור הזה ואומרת, אם כן, היי דין זה של רב מטעמי ולא כהלכתיו. הוא סובר כטעמו של רבן גמליאל, אבל הוא לא סובר כדינו. שהרי בדינו לגבי ירושת הבעל, סובר רבן גמליאל שתנאו בטל שלא כדבריו. ואילו בעיקר טעמו שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, הוא סובר כמותו. ורב אמר להפך, רב אמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בעיקר הדין, אבל לא בטעמו, אלא צריך לברר את דברי רב כך. הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בדינו דאמר, אם מתה בעל שסילק את עצמו מזכויותיו באשתו ואם מתה לפניו יירשנה. ולאו מטעמי ולא מטעמו של רבן שמעון בן גמליאל. דילו רבן שמעון בן גמליאל סבר שהטעם שלא מועיל לתנאי, זה משום שירושת הבעל דאורייתא והרי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה ואי אפשר. משמע, דווקא בדאורייתא תנאו בטל, גם בדבר שבממון, הבדי רבנן, אבל אם יתנה בדבר שאינו אלא מתקנת חכמים, כגון שהבעל יתנה שהוא מסלק עצמו מזכות אכילת הפירות, תנאו קיים. אילו רב סבר שאפילו בדרבנן תנאו בטל, ואף אם מתנה על זכות הפירות, לא יועיל תנאו לפי שחכמים עשו חיזוק לדבריהם שיהיו כדיני תורה ממש, שלא יבואו לזלזל בהם. גם את הביור הזה דוחה הגמרא. אם כן, היי כטעמי וכהלכתי הוא, ורב מוסיפו. הרי נמצא שבעיקר הדין שבעלה יורשה סובר רב כרבן שמעון בן גמליאל, ואף בטעמו שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הוא סובר כמותו, אלא שרב מוסיף עוד על דבריו של רבן שמעון בן גמליאל ואומר, שגם בדי רבנן תנאו בטל, ואין שייך לומר על זה שאינו סובר כטעמו של רבן שמעון בן גמליאל, כי בהחלט מצינו שרב סובר כטעמו וכדינו של רבן שמעון בן גמליאל. אז מה זה הלשון הזה שרב אמר, אני פוסק כמו רבן שמעון בן גמליאל אבל לא מטעמו? אלא אומרת הגמרא, יש לבאר את דברי רב כך, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר, אם מתה אישה יירשנה הבעל, אבל ולאו מטעמי, לא מטעמו. של רבן שמעון בן גמליאל. דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבר שהטעם שהבעל יורשה ואין מועיל לתנאי זה משום שירושת הבעל היא מדאורייתא וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ואילו רב סבר שירושת הבעל היא מדרבנן, ועשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, ולכן למרות שזה רק מדרבנן, תנאו בטל. מקשה הגמרא וכי סבר רב ירושת הבעל דרבנן והתנן, שנינו משנה במסכת בכורות דף נ"ב עמוד ב' לגבי יובל. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, בעל היורש את אשתו יחזיר ביובל את הקרקעות שירש ממנה לבני משפחתה, לבני משפחת האישה, וישלמו לו על הקרקעות וינקה להם מן הדמים, ולא ישלמו עליהם כשוויים המלא, אלא יפחות להם משוויים. ואבינן בא והקשינו על המשנה הזו, מה איקה סבר? מה סובר רבן יוחנן בן ברוקה שאמר כך? איקה סבר ירושת הבעל דאורייתא, בעל יורש את אשתו מן התורה, יש להקשות, מה יחזיר? מדוע צריך הבעל להחזיר את הקרקעות לבני משפחתה? הרי יורשה מדאורייתא וירושה אינה חוזרת ביובל. ואם סובר רבי יוחנן בן ברוקה שירושת הבעל דרבנן ולכך אינה אלא כמחירה וצריך להחזיר את הקרקע ביובל, יש להקשות. דמים מה יבידתה היו? דמים שצריכים בני המשפחה שלה לשלם, מה מעשיהם כאן? מאחר ומעיקר הדין חוזרות הקרקעות עליהם, אינם צריכים לשלם על כך. ואמר רב לבאר את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, לעולם כסבר ירושת הבעל דאורייתא. וכגון כאן מדובר באופן שהורישתו אשתו קרקע של בית הקברות שהיו קבורים בבני משפחתה. ומשום פגם בני המשפחה שיקברו אחרים בקבר בני המשפחה ואילו הם עצמם לא יוכלו להיקבר שם אלא במקומות אחרים, לכן אמור רבנן לשקול דמי ולהדר. תקנו חכמים שיקח הבעל מבני משפחתה את דמי הקרקע ויחזיר להם את הקרקע. אבל אם ירושת הבעל הייתה מדרבנן, לא היו צריכים ליתן דמים, כיוון שממילא חוסרת ביובל. ומה ינקה להם מן הדמים? ולביור הזה מדוע אמר רבי יוחנן בן ברוקה שינקה הבעל ויפחות להם מן הדמים? אין הכוונה שפוחת להם ממחיר הקרקע, אלא שמנקה להם דמי קבר אשתו, שעל מקום קבר אשתו אינו נוטל מהם דמים לפי שחייו הוא בקבורתה. ודין זה שבני המשפחה נוטלים את קרקע בית הקברות של בני משפחתם, הוא חדתניה. זה כפי שלמדנו בברייתא במסכת בבא בתרא דף ק עמוד ב וכן במסכת בכורות דף נ"ב עמוד ב. נאמר בברייתא, המוכר קברו ודרך קברו, אדם שמכר בחייו את מקום קברו או את הדרך למקום קברו, וכן אם מכר את מקום מעמדו שהיו עומדים בו בחזרתם מהקבר בכדי לנחם את האבלים ומקום הספדו, באים בני משפחה לאחר מותו וקוברים אותו בעל כורחו של הלוקח בקבר הזה משום פגם משפחה שגניו להם שאנשים זרים יקברו בקבריהם. הרי שרב ביאר בדברי רבי יוחנן בן ברוקה שירושת הבעל היא מדאורייתא ולא כמו שנתבאר בדבריו לאל שירושת הבעל מדרבנן. מתרץ את הגמרא רב שביאר שירושת הבעל היא מדאורייתא לטעמי דרבי יוחנן בן ברוקה כאמר, לטעמו כדי לבאר את דבריו של רבי יוחנן בן ברוקה הוא אמר זאת. ולאי לא סביר עליה, אבל הוא עצמו רב לא סובר כך להלכה אלא הוא סובר שירושת הבעל מדרבנן. רואי ורבותיי, אחי וראי, ארבע שאלות לשינון סיכום וחזרה. חותמים את דפינו הראשון מן הפרק התשיעי של מסכת כתובות, הלאו דף פי ג' ממסכת כתובות. שאלה ראשונה, באיזו תקנה נאמרה ההלכה שאישה מבטלת התקנה ומדוע? שאלה שנייה, בדין ודברים אין לי בנכסייך, וקנו מידו, הוא עשה זאת גם בקניין, האם מועיל ומדוע? שאלה שלישית, מה הם פירות ומה הם פירי פירות? והשאלה האחרונה, מדוע לדעת רב, תנאי נגד התורה מועיל. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף פי ג' ממסכת כתובות, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון זין באייר תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמיה את דף פי ג' ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ח' באייר תשע"ה, עם דף פי ד', עם דף, ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.